אז שם לשיחה, לא יודעת, אולי משהו סביב הרעיון של מנוחה או עצירה, והייתי רוצה פשוט לשתף אתכם בכמה... או, משהו קרה. עכשיו אני לא צריכה לדבר, כל כך קרוב. לשתף אתכם עם איזושהי הסתכלות רחבה קצת למה שאנחנו עושים כאן. אז סוג של מטאפורה או רעיון שעלה לי מתוך ספר שאני קוראת עכשיו שחוקר את ההתפתחות של התנועה האנושית מזווית גם אבולוציונית, מהיצורי מים, מעטי התאים שפעם היו רק הם, וגם התפתחות הייצור בתוך עובר ואחרי זה. והסופרת, והחקר שיש בו הרבה התנסות מעשית וגם הרבה מחקר מדעי שמלווה אותו. והסופרת מדברת על, על חיי התא של הגוף. שבכל תא יש איזשהו זמן של מנוחה, אני קוראת לזה אפילו מנוחה של הריון, כמו הריון. קצת לפני שהוא מתפצל, או כדי להתרבות, או כדי להתמקצע באיזשהו חלק של לב, או שריר, או דם, או מה שזה לא יהיה. ובמצב הזה התאים הם לכאורה במצב של מנוחה. הם גם נושמים, באמת. זאת אומרת, חמצן נכנס ופסולת יוצא, ודרך מומס איזה נוזל שחודר את המעטפת של התא. וגם עושים איזושהי פעילות בסיסית של עיבוד חומרים בפנים. אבל חוץ מזה, בזמן הזה התא, אפשר להגיד נח, או עסוק בלהיות הוא עצמו, ולא יותר. אז גם אני אקריא, או אני אתרגם יותר, משהו, משפטן חדשות, אני לא התרגלתי להם. היא מספרת ככה, שמערכת העצבים מובילה, נושא, את הדחף לחיים ולסיפוק דרך עשייה. אבל אם הוא מנותק מהמקור בטבע של התא, אם מנסים כל הזמן לעשות החלק הפעיל של מערכת העצבים, מנותק מהשורש, מהמשמעות של החיים, אז אנחנו בתוך איזשהו כמו מעבולת של עשייה בלתי פוסקת ועם רצון בלתי פוסק, שלא מגיע לסיפוק. ואז היא מדברת על הסיכון השני, שאם מצד שני מנסים לחיות רק מה... כמו המיינד או הטבע של התא לבד, כאילו מחוץ לזמן, במצב שהוא רק מנוחה, אולי תהיה איזושהי התנתקות מהחיים ומהביטוי של, של הטבע שלנו בעשייה, במערכות יחסים. אז היא מדברת על איזשהו ריקוד בין הבינג ובין הדוינג. ובאמת מין הסתכלות כמו השחור והלבן עם הנקודות, יין יאנגית כזה, שמתוך האחד נובע השני ושהשניים זקוקים אחד לשני. אני מציעה שנראה את מה שאנחנו עושים כאן באופן דומה, ואולי כל אחד כתא אנחנו התאים במנוחה, ואולי יש עוד תאים שם בחוץ בעשייה שיגיע תורה מיד. אני מקווה. באמת הייתי שמחה אם הריטריט הזה היה יכול לתת לנו איזשהו פרספקטיבה רחבה יותר ועמוקה יותר באמת על מה זה אומר לכל אחד מאיתנו לחיות, להיות בחיים, להיות יצור חי, בן בת אנוש. אם היינו יכולים לעצור כדי להרגיש מה זה להיות בחיים האלה, ואם משהו מההרגשה הזאת גם היה מניע אותנו לעצור. וקצת טריקי לפעמים עם מילים. ידידה שלי השתתפה, מה שאפשר לראות רחוק, ואפשר ככה להתרגל. חברה שלי השתתפה לא מזמן בקורס מיינדפולנס, קורס של תשומת לב מודעת. יש גם בארצות הברית ובאירופה ויותר ויותר בארץ קורסים כאלה יש בהם הרבה דגש על חלק היבט מסוים של תשומת לב, של התרגול שאנחנו עושים. וכדי לתמוך גם הרבה פעמים במצבים קשים, ובאמת הקורס הזה היה מוצע לאנשים שהיו מושפזים בעבר. והחברה שלי סיפרה לי שבמפגש הראשון, והיה שיחה על מה מדובר בכלל, והמנחה, שהיא גם תרפיסטית, דיברה, והמשתתפים כמעט כולם אנשים מבוגרים עם משפחות וניסיון חיים וחדשים לגמרי לתרגול מדיטציה. אז היה איש אחד ששאל, בעצם מה זה כל ההצקה הזאת? מה זה כל הנהוג להגיד היום חפירה? לחפור כל הזמן במה שקורה. למה לא לזרום? אני חושבת ששומעים את זה ויש משהו בנו ש... כן. אפשר, אולי אפשר קצת לזרום עם מה שקורה. אז המנחה, חברה שלי סיפרה לי, נתנה תשובה הולמת, אני חושבת, שהרבה פעמים הזרימה הוא גם ביטוי של משהו קטן מטריד אותנו, וזה זורם הלאה למשהו קצת יותר גדול, והזרימה הזאת מתגברת ואוספת בתוכה מילים קצת קשות ופוגעות, ועוד מילים, ועוד אלבון וכאב, ובעצם אין משהו שיעצור את הזרימה הזאת. אולי זאת לא הזרימה שאנחנו בעצם מאחלים. אז יש זרימה, כל מיני סוגים של זרימה, ויש כל מיני סוגים של עצירה. מה עוצר, מה זורם, ואיפה התבונה? שזה תלוי בנו, איפה התבונה. יש סיפור מחיי הבודה, אני לא מומחית, אבל יש כאן מומחים. אז רק מה שאני זוכרת, זה סיפור על פושע, על רוצח, בשם אנגולימנה, שאם אני לא טועה, השם זה המשמעות שרשרת שבנויה מאצבעות, שהוא חתך מהקורבנות שלו ושם על עצמו בגאווה. והבודה שמע והזהירו את הבודה שהוא מגיע לאזור, והבודה לא פחד, כי הוא כבר היה משוחרר מפחד. והוא באמת הלך במקום שהיה ברור שאותו פושע, אותו רוצח יהיה, והוא הולך לקראתו ואנגולימנה פוגש אותו ואומר, איך ייתכן שאתה לא עוצר, איך ייתכן שאתה לא בורח, איך ייתכן שאתה הולך לקראתי, הוא אומר, זה אתה שלא אני עצרתי, זה אתה שלא עצרת. ו קורא הנס הוא תיקון, הוא
בודה מצליח להיות המורה שלו, והחיים שלו משתנים. אז אולי מה שהיינו רוצים לעצור זה את מערכת התגובות שלנו, את הדומיננטיות של המיינד, התחושה הזו שבחיים המודרניים, האינטנסיביים, המורכבים, שהרבה פעמים אנחנו יכולים להרגיש באמת שאנחנו איזה ראש גדול וכבד שהגוף המסכן הזה צריך כל הזמן לגרור ממקום למקום, מפגישה לפגישה. ואולי זה יכול לעזור לנו לראות את עצמנו כנתונים, נתונים ללחצים האלה, נתונים למזג אוויר משתנה, לתנאים משתנים, בשביל שנוכל להרגיש גם כשהכיוון של הרוח השתנה. כאן למשל, ברטריט. אולי אפשר להרגיש שהרוח באה קצת ממקום אחר, או אולי קצת פחות. אולי אפשר להרגיש את עצמנו לרגע מין תא, במצב של מנוחה, שמנסה להזין את עצמו עם איזה חיות בסיסית בין פעילות לפעילות. יש מורת זן שאני בזמן האחרון קוראת הרבה, מאוד אוהבת, ג'וקו בק, קוראה, ויש פרק בספר שלה שעכשיו קראתי שנקרא Coming to our senses, שמי שמכיר את הביטוי באנגלית, הביטוי הוא לחזור לשפיות. החושים, לחזור לחושים, זה למחוץ בחזרה בשפיות. שחוסר שפיות זה העולם הבדיוני הזה, המנטלי, עם כל המזרונות וחללים, ההולוגרם הזה. אפשר תוך רגע למחות בחזרה בעולם של חושים, לחזור לשפיות. היא מתארת מצב, אפשר לדמיין את זה, של לשבת ליד נחל מבעבע ולראות את המים, את התנועה של המים, ולראות את העצים, ולהרגיש את הרוח, ולשמוע את הצלילים, את הרעש של המים בסלעים, ה-white water. ולהיות להיות לגמרי במה שקורה, ואז תוך רגע איזה קושי, איזה משהו שמטריד אותנו בחיים עולה בראש, וכל החושים נעלמים, וכל כולנו, כל כולנו, בתוך הניסיון לפתור את אותו דבר שמטריד אותנו. החושים נעלמו, אנחנו כבר לא שם בכלל. והיא מדברת על זה כאל מצב שאנחנו כאילו מקריבים את החיים שלנו בעצם, כדי לשבת ולחשוב על משהו שאין לו שום ממשות, שהוא לא קיים, הוא לא נוכח. במסורת הרבה פעמים מדברים על המצב האנושי כאלה, משילים אותנו לדגים צמאים. במיוחד במסורת בשירה הסופית, אנחנו דגים צמאים ומדברים על דג שחיפש מורה ושאל אותו מה זה האוקיינוס הגדול, והמורה צחק. כי מה זה כבר יכול להיות, אלא מה שאתה נמצא בו ולא יודע. המרחק הקטן הזה, המרחק העצום הזה, הוא ההבדל. המנוחה המנוחה הזאת זה הניסיון שלנו להתחבר, לשלוח בחזרה חוטים אל חיים, החיים, החיים שלנו, שהם לא מי שאנחנו חושבים ומה שאנחנו חושבים על עצמנו ומה שאנחנו חושבים על אחרים והרעיונות והתפקידים. הם ממש הרגע הזה והרגע הזה. זאת אומרת, באופן מאוד פותה, לא היינו יכולים להיות באמת מוטרדים אם היינו באותו רגע יכולים להרגיש את התנועה בגוף או לשמוע את הסיפורים. והיא ממש אומרת שהתרגול הוא כשמשהו ממש מעסיק אותנו, מטריד אותנו בראש, אם אפשר באותו רגע במקום להמשיך לנסות לפתור עם אותו ראש את מה שנראה כל כך סבוך, אם היינו יכולים לנסות לראות אם עדיין אפשר לשמוע את התנועה בכביש, אם עדיין אפשר לשמוע סיפורים, אם עדיין אפשר להרגיש את הידיים, אז כבר הפרספקטיבה חוזרת, ואולי אותו דבר כל כך מטריד ימצא פתרון בפרספקטיבה אחרת. להאמין בזה דורש שנתרגל את זה, ושהאמון הזה, לאפשר לעצמנו מצב שהאמון הזה יתפתח בתוכנו בעצם. אחרת זה רק המילים של ג'קו בק או שלי. זאת אומרת, הבלבול הוא בין החיים עצמם לבין הקריינות האינסופית שלנו, שאנחנו מבלבלים וחושבים שזהו החיים. אז אני, התחושה היא ש... שהגישה שיכולה לפגוש אותנו בחמלה, בטוב, זה תחושה של להזין את עצמנו. שהצילים גם רעש לא נעים, גם רעש נעים, שהתחושות נעימות, לא נעימות, שלבוא במגע עם זה, זה מין אוכל עבורנו, שבאמת מספק, שבאמת נותן. וכשאנחנו מרגישים את זה יותר, משהו בנו שמחפש רק את הצד האחד, רק את הטוב, רק את הנעים, רק את המרגיע, רק את המוצלח, יכול להירגע קצת. כי האוכל מזין לא משנה. האוכל הזה של להיות בחושים נותן. ואנחנו זקוקים כנראה לשמוע מהמאסרים, כולנו. מאנשים שהגיעו לשפיות הזאת, או לחופש הזה, ולשמוע את הקצת מילים שהם שחררו במסדרונות הזמן, כי אנחנו בכל רגע נתון לא בהכרח נמצאים שם. הידיעה שיש חם ויש קר, שככה העולם בנוי. ככה הוא מוגש לנו, לא רק נעים וטוב ומוצלח ויפה וקובל, אלא כל הקשת. וזה אפשרי לנו להיות בסדר ובשפיות עם זה. במיוחד בזמן האחרון יש לי הרגשה אצלי ובכלל של כמה אנחנו מרגישים את הזמן טס. נכון שזה גם ביטוי, הזמן טס. עכשיו שאני שואל, שוב שבת. מין רדיפה כזאת שבו אנחנו גם רודפים אחרי מה שעובר כל כך מהר ומנסים להספיק ולהכניס. ויש שם הרבה מתח ברדיפה הזאת. ויש להודות ולהכיר שהמתח הזה הוא פחד. הוא פחד, והפחד מניע אותנו לחפש את הביטחון ולחפש את ההגנה ולחפש את ההצלחה שאולי יגן את זה ולחפש אהבה. וכל החיפוש הזה הוא כל כך אנושי וכל כך לגיטימי. אני חושבת שאפשר להרגיש, לחוש את הפחד הזה, את המניע הזה, ולאפשר לפחד הזה להיות סוג של פעמון wake-up call, משהו שמאיר אותנו. לא להיסגר ולנסות להתגונן ולהשיג את מה שנראה לנו יגן מהבהלה הזאת שהזמן טס ושאנחנו לא יודעים לאן הדברים הולכים, אלא לפתוח אותנו לכמה החיים האלה יקרים, לכמה האהובים שלנו והפנים שלהם יקרים, זה אותו רגע, הרגע הזה, שאפשר להרגיש אולי את הבונות, אולי את העורף, אולי את הידיים. אותו רגע אחר, או הזה, שאפשר להרגיש את הלב, אפשר להרגיש שהחיים האלה הם מתנה, והרגע הבא הוא שויה, הוא רעיון. אנחנו לא יודעים מה יהיה איתה. והידיעה הזאת יכולה לפתוח או לסגור. וההצעה היא שנתרגל את המצב הזה. פתוח. אני חושבת שהריטריט הרבה פעמים מראה לנו כמה אנחנו רגישים יותר ממה שחשבנו. כל מיני דברים קטנים, מי שניגש אלינו ומדבר אולי או... ואמורים להיות בשתיקה כאן, אז מה פתאום, ומשהו קצת אחר ממה שציפינו, ואנחנו לא מוצאים משהו, יש כל מיני דברים, אולי זה מפתיע אותנו, כי יש לנו רעיון אחר לגבי עצמנו, והחוסן, והזרימה, אולי. אני חושבת שהגילוי הזה, שאולי יש לנו כאן, של רגישות, שדברים מזיזים אותנו, נוגעים בנו, ככה או אחרת, צריכה מאוד לשמח אותנו. שיש חיים, שיש עיניים, שיש לב, שיש אוזניים, שיש עם מה לחוות את החיים האלה, עם מה לבוא לשפיות הזאת. עוד מורה שאני מאוד אוהבת מזמן, פמה צ'ודרון מהמסורת הטיבטית מדברת במסורת של הטאו על הרעיון הזה שהטאו שאפשר להגיד אותו, the Tao that can be spoken is not the ultimate Tao, מה שאפשר לנסח כבר מפספס קצת את האמת. ועוד אופן שבו היא מזכירה זה מתואר, זה אם אתה פוגש את הבודה הולך, אז אפשר להרוג את הבודה. המשמעות של זה, זה בעצם ההפך מה שזה נשמע, האלימות הזאת. זה כשאתה פוגש את הקיבעון של הרעיונות, של הקונספטים, של ההמשגות שלנו, אז אפשר להכיר. הנה מין גוש כזה, מעמיד פנים כמין גוש של אמת שעולה בתוכי, ואולי אפשר לראות את זה, אולי אפשר להרגיש את זה, אולי אפשר לשחק עם זה, אולי אפשר לעשות עם זה משהו ולתת לזה להתפוגג. להשתנות, להשתחרר. סיפור על נאסר דין, דמות סופית של תבונה וגם ההפך. אז יש סיפור עליו שהוא מישהו רואה אותו מפזר פעורי לחם בחצר ביתו. ושואל אותו למה אתה מפזר פעורי לחם בחצר. אומר זה בשביל למנוע את הנמרים, מהנמרים להגיע. אז אמר לו, אבל אין בכלל באזור, קילומטר, אלפי קילומטרים, אין נמרים. זה אומר, אין, כבר אפקטיבי מאוד. אז האבסורד הזה, אפשר לחשוב כמה כאלה יש לנו בתוכן. כמה הכללות שאין בהן רגליים. רגליים באמת סירי של ג'וקו בק, המורה הזני שהזכרתי קודם מדברת בפרק הזה, ה-coming to your senses, להגיע לחושים, מדברת על כל חוש כרגל, תומך. אז יש שמיעה וחישה וראייה וריח וטעם, וגם זה פה, גם האיבר הזה שמפריש מחשבות, גם מועילות, פונקציונליות, זה קורה כאן, שזה כל מיני דברים שלא מונעים מפחד ומאיזשהו שבוער לנו משהו. אנחנו, אני גרה באזור לא מאוד קרוב, אבל עדיין, הוא הכי רחוק שאפשר, אבל עדיין עכשיו איפה שפיקוד העורף מספיק קרוב לגבול עם עזה, שאצלנו סגרו את הגנים ואת הקייטנות לכמה ימים, ואז מצאו סידור חלופי לשלושה ילדים קטנים. ולשניים הגדולים מצאו פתרונות, ולקטן בין שלוש, הגנון שלו, אין ממד, סגרו, הוא היה איתי בבית, הייתי צריכה לוותר כל מיני פעילויות שהתכוונתי לעשות בבית. ואז אימא מבין הילדים נתנה מדווה את הסטודיו למחול שמשרת את ילדי המושב כחלל אלטרנטיבי, אבל אי אפשר לעשות בו גנון עם שינה וארוחות וזה, רק לכמה שעות בבוקר. וזהו, לא נגמר, כן, אנחנו בהמשך. אז השבוע היו אימיילים בין ההורים, והייתה אימא אחת שהציעה, זה נורא מעניין עכשיו, יש את ה... עכשיו זה כבר לא עכשיו, אבל במיילים, הצורה הזאת של ה-conversation, שאפשר לראות ממש שרשרת תגובה כמעט. אז אימא אחת הציעה, בגלל שהגננות הצוות השתיים יוצא מהמצב הזה שהן עובדות שבוע של שישה ימים במקום חמישה ימים, שהן מתאמצות יותר להכיל את הסיטואציה, ושזה לא באמת גנון, ושלא יוצאים לחצר, ושאין חצר, וכל מיני דברים כאלה. אז הציע שנשחרר אותם ליום חופש ויום שישי, היום בעצם. ועוד כמה אמהות הצטרפו, שתיים, שלוש וארבע. מקובל עלינו יופי של רעיון, של תמיכה בצוות. ומספר חמש כבר היה אימייל מאוד כועס של אבא שאמר עם כל הכבוד. זה גם עלינו, אנחנו גם בלחץ. ואתם לא... מאוד לא נעים להיות זה שלא תומך ברעיון כזה יפה, לא הייתי רוצה לראות אותו. אימייל מספר 6 כבר היה כמעט על גבול משהו יותר חריף. אז ואני יצא לי לקרוא את כולם ברצף, בוקר אחד. הצטברות של תכתובת. אז חשבתי, איך כוונה תומכת, חומלת ויפה, כל כך מהר נראה כמו סכסוך בין חבורה של הורים וילדים בניהם שנתיים ושלוש, שכל בוקר מברכים ואין להם שום בעיה, בדרך כלל אחד עם השני. ואם אותו אבא שראה שלא זה לא מסדר הרעיון הזה, שהוא לא נוח מסיבות חשובות, לא. היה מסוגל באותו רגע להרגיש את הקושי, להרגיש את האי-נעימות של להיראות לא בסדר מול משהו יפה, את הכעס שעולה מזה על אותם גורמים שגורמים לו להרגיש לא בסדר. זאת אומרת, כל המעגל הזה של רגשות אשם ושל אשמה, מחוצה, היה יכול לעצור ולהכיר, והיה יכול להתבטא במייל שאומר, יופי של רעיון, אצלי זה לא עובר, והרעיון היפה היה יורד בתור לא מסתדר, או משהו אחר היה עולה. זו דוגמה נורא קטנה של משהו נורא שכיח, שקורה כל הזמן, ואולי יותר קל לי עכשיו לתת את הדוגמה הקטנה ולא לדבר על המצב, שהוא בהחלט דוגמה קיצונית והרצונית מאוד, מאוד, לאותן נטיות אנושיות, שלא מזהים רעיון כרעיון, של לחיות מרעיונות, שלא לעצור. אז כאן אנחנו מקבלים את ההזדמנות לנסות לחיות את האמת של הרגע, כל רגע, את החוויה המרגשת. ומחשבות, גם מחשבות כמו התרגול הזה קשה, או אני לא לגמרי מבין מה זה בכלל, או אני לא טוב בזה, או הנה השוק חושב, כל אלה מחשבות, לא אמת. וכל רגע של מחשבה, גם מטרידה, אפשר למצוא את הגשר הקטן, החוט, דק, שמחזיר אותנו לחוויה. אני אקריא מג'קובק רגע. אחד הדברים שאני הכי אוהבת זה סיפורים על מורים, סיפורים צנועים. והיא מדברת בסוף פרק הזה, שגם עבורה התרגול הוא הכרחי. אומרת, אני תרגום, ככה. נניח שאני מקווה שביתי תבקר אותי בחג המולד, והיא מתקשרת להגיד שהיא לא מגיעה. התרגול הוא מה שעוזר לי להמשיך לאהוב אותה, במקום להיות עצובה ומוטרדת מזה שהיא לא עושה את מה שאני רוצה. עם תרגול אני יכולה לאהוב אותה יותר במלאות, ובלי התרגול הייתי פשוט זקנה, בודדה ומנוגמרת. במובן מסוים, אהבה זה פשוט תשומת לב. כשאני שומרת תשומת לב, אני יכולה ללמד בצורה טובה, שזה צורה של אהוב, דרך של אהוב. אני יכולה לצפות קצת פחות מאחרים ולשרת אותם יותר טוב. וכשאני רואה שוב את ביתי, אני לא צריכה להביא את הטינה הזאת למפגש כשכן יתקיים. ואני אוכל לראות אותה עם עיניים טריות חדשות. אז הסדר עדיפות זה כאן ועכשיו. יש רק סדר עדיפות אחד, וזה תשומת לב לרגע הנוכחי, שזה אהבה. יש סיפור על סמוראי, סיפור שבא מסורת ביפן, על סמוראי בריון כזה, שבא לרושי, לאיש החכם, ומבקש ממנו ללמד אותו את הטבע של גן עדן וגיהנום. מה זה גן עדן? מהו הטבע האמיתי של גן עדן של גיהנום? אז הראשי מסתכל עליו ואומר לו, תולעת, דוחה, ואתה, למה שאני אלמד אותך? מי אתה? יצור מתאב, אני אפילו לא יודעת איך בעברית להגיד את כל המילים האלה, בכל מקרה, lowly worm, you disgusting, miserable slob, הוא אומר. וממשיך, והסמוראי פשוט, הוא עומד להתפוצץ, ויש איזה רגע שהוא שולף את החרב, ועוד רגע הוא עומד להוריד לראש של העילה החכם הזה את הראש. וברגע הזה שהוא עומד עם החרב באוויר, הראש אומר לו, זה הגיהנום. והסמוראי הוא באמת אדם רגיש. אז הוא מבין לגמרי איך הוא יצר את הגיהנום הזה, את החושך ואת החום ואת זעם שכמעט הוביל אותו לרצוח, ודמעות הלב נפתח והדמעות מגיעות לעיניים, וכשהראש רואה את זה אומר לו, וזה גם עדן. שאנחנו מייצרים. ומה שאנחנו מתבקשים לפתוח כלפיו את הלב, את כלפי הגן עדן והגיהנום שאנחנו מסוגלים לבשל תוך רגע בתוכנו. אז ההזמנה היא לנסות שוב ושוב לנוח על ששת התמיכות, על ששת הרגליים שלנו. ג'וקו בק, באותו פרק היא מדברת על כשהייתה צעירה, הייתה מנגנת פסנתר, ואיזה קורל של בח שהייתה מנגנת, שהמילים היו לנוח בזרועותיו של אלוהים, ששם שום אויב לא יכול למצוא אותי. והיא אומרת שבמובן מאוד עמוק ומאוד לא במודל הדואלי, הזרועות האלה זה הכאן ועכשיו. הזרועות האלה, המקום הזה ששום דבר לא יכול באמת להטריד אותנו, כי אנחנו בתוך החיים, אנחנו בתוך האוקיינוס, אנחנו עם הגנות האלה, זה המקום המוגן. אני רוצה אקריא לכם שיר, אסיים עם שיר, שאני אקריא אותו באנגלית, ואז אני קצת אנסה לתרגם למי שלא, ואין לי תרגום יפה מקצועי בעברית, אבל זה של משורר אמריקאי שנקרא ונדל ברי, The Peace of Wild Things. When despair for the world grows in me, and I wake in the night at the least sound in fear of what my life and my children's lives may be, I go and lie down where the wood drake rests in his beauty on the water, and the great heron feeds. I come into the peace of wild things, who do not tax their lives with forethought of grief. I come into the presence of still water, and I feel above me the day-blind stars waiting for their light. For a time I rest in the grace of the world and am free. Also ein bisschen, כשייאוש לעולם גדל בי ואני מתעורר בלילה ברחש הכי קטן בפחד למה שהחיים שלי ושל הילדים שלי יכולים להיות, אני הולך ונשקף במקום שהאוף מים נח ביופיו על המים, והענפה אוכל. אני באה אל השלווה של יצורי הפרא, שלא מעפים את החיים שלהם במחשבה תחילה על עצב. אני באה אל הנוכחות של מים שקטים, ואני מרגיש מעליי את הכוכבים, עברי היום, מחכים לאורם, ולזמן מה אני נח בחסד העולם ואני חופשי. תודה רבה על ההקשבה.